היי. אנחנו ככה לומדים פה. נשתדלים ללמוד. כתוב ככה, כתוב שכל העולם הוא איש אחד, ואנחנו עוסקים בלהבין את הפירוט של זה, כן? איפה אני? כן. אם אנחנו מבינים את מהלך, את סדר הפרק, כן, את המבנה של הפרק, את מה שהוא עושה פה, אז זה עובד פחות או יותר. הוא קודם כל, אז הוספתי את כמה את הכותרות פה, הוא נתן לו את העיקרון, ואז הוא נתן לו את כביכול את המבנה הפיזיקלי של העולם, שעל ידי זה הוא מראה את העיקרון הזה, כן, העיקרון שהכדור העולם, כל הקיום, כלומר הכדור החיצון, השמיים הכי חיצונים, כן, הם איש אחד, ולמרות שיש כל מיני דברים בתוכו, הם עדיין כמו חלקים שונים של איש אחד. והוא המשיך להסביר לנו את האיש הזה, איך הוא הכל חלקים של דבר אחד גדול, של איש אחד חי גדול, בזה שהכל כדורים אחד בתוך השני, הגלגלים, כל אחד מהם סובב את הסיבוב שלו, הוא נתן לו כמה פרטים על גלגלים, ולעיקר שהגלגלים הם חיים, ובתוכם יש את הכדור האמצעי כביכול של ארבעת היסודות, שהם לא חיים, אלא יש להם תנועה הכרחית, אבל לא תנועה עצמית, והם נעים רק בתנועות הגלגלים, אוקיי? זה סך הכל, ולכן גם ההיווצרות של הדברים שנוצרו מארבע היסודות, גם השינויים שלהם, ההוויה והפסד, כל דבר של מורכב מהיסודות הוא הווה ונפסד, כל הדברים האלה הם מגלל תנועות הגלגלים. כן, זה פחות או יותר עד עכשיו מה שלמדנו, וזה התמונה הכללית של העולם, כן? וכל זה בעצם, אם זה כביכול תחת איזושהי השוואה של אדם ועולם, או של איש ועולם, אז כל זה הוא תחת הכותרת הזאת של כמו שראובן הוא איש אחד ומחובר מבה דברים, ככה כל הדבר הזה הוא דבר אחד והוא מחובר מבה דברים. עכשיו מה שהוא הולך לעשות בקטעים הבאים, זה לתת לנו כמה השוואות מסוימות. אני חושב שהוא לא מוסיף אינפורמציה. עכשיו, לפי מה שאני סופר, 10 פעמים שהוא אומר כמו, אז הראשון הוא בעצם העיקרי, שם הוא נותן את המבנה הפיזיקלי העיקרי, שבו אנחנו רואים, אפשר להגיד את הסיבתיות, הסיבתיות במובן של effective cause, כן, efficient cause, סליחה, סיבות השינוי, סיבות התנועה של כל העולם, איך הם כולם מגיעים לגלגל הראשון, כן, זה כאילו הדבר הראשון, או אפשר להגיד איך הם כולם, אם היינו, כן, אז בעצם הייתי אומר משהו כזה, הוא לא אומר במה זה כמו בן אדם, כמו שבן אדם אחד, ראובן על דרך משל, הוא איש אחד, למרות שהוא מחובר מהבית דברים, אוקיי, והוא לא מסביר איך הוא בעצם איש אחד, כן, הדבר הראשון, או האופן הראשון אולי שבו הוא איש אחד, זה, כפי שאמרתי, שהכל נוגע זה בזה, אבל מה הכוונה נוגע זה בזה? שכל דבר יכול לפעול זה על זה, על ידי מגע, על ידי תנועה, שהיא נפעלת על ידי מגע, אני מזיז משהו ואז הוא זז, כן? וככה כל האדם, אדם איש אחד, אדם שלם, גוף שלם, יש לו את הקשר הזה, כן? הדבר הראשון שלי מזיז את הדבר השני, מה שזה לא יהיה התנועה הראשונה, אחר כך נראה מה זה. מזיז את השאר, וככה במובן הזה זה איש אחד, זה מובן הכי בסיסי, כן? אפשר להגיד, אנחנו גם היינו מבינים את זה בשפה של המדע שלנו, החיבור הזה בין כל הדברים. כן? כן, זה עדיין לא, זה חלק ממערכת במובן מסוים, כן? זה מובן ראשוני וכביכול מאוד פשוט, כן? כל התנועה היא מתחילה מתנועת הגלגלים, לא פחות ולא יותר, כן? אחר כך יש עוד דברים. אחר כך הוא הולך להגיד, השבועות, מה שהוא הולך עכשיו לעשות, אני מחלק את זה עכשיו לעוד שתי שלבים. כן, בשלב ראשון הוא לא מוסיף על זה מידע, אני חושב, ועכשיו מי כמו השני והשלישי והרביעי והחמישי לא מוסיפים מידע. כלומר, הם לא מוסיפים אפילו לא מידע מושגי, הוא לא מוסיף לנו מושגים בעצם על התיאור הזה, שבו כל דבר מזיז את הדבר הבא, אלא פשוט מוסיף לנו מילים לזה. אני צריך לעיין מה בעצם המילים ומה הם עושים, כן? יכול להיות שמילים פשוט עוזרים לנו לפרש את התורה או לפרש דברים מסוימים. לא ברור מה הוא נותן, כן? ואחר כך הוא גם מסיים, והוא אומר, הנה, כן, צריך שתייר לך, כל זה הכדור איש אחד חי מתנועה בעל נפש. כן, אבל זה המסקנה של הציור הזה שהוא עכשיו נתן לנו, ואחר כך הוא הולך להוסיף על זה מושגים, וגם משמעויות נוספות בעצם של האחד הזה. אבל עד עכשיו זה רק מבוסס לעניין הזה של שרשרת התנועה. אבל באמצע הוא מוסיף את את הפרטים האלה שצריך להבין אותם, מה הם משתדלים לעשות, זה דבר ראשון. אז אני, זה יהיה תוכנית שלי ליום, לקרוא את הדברים האלה ולהבין מה הם בעצם אומרים, או אם הם אומרים משהו, אם אנחנו יכולים להבין מה הם אומרים. ואני לא מבין, אז אני רק אומר. כן, אז הוא אומר ככה, וכמו, כן, הדבר ראשון. וכמו שבגוף האדם, איברים ראשיים ואיברים שתחת יד הראשיים, כן? אפשר להגיד, יש בגוף האדם איברים שולטים ונשלטים, כן? יש איברים מנהיגים ומונהגים. והמנהיגים, האיברים המונהגים צריכים בעמידתם, עמידתם הכוונה, כן? כמו שאותי גם לשם המשך קיומם. כן? הם צריכים בשביל להתקיים, בשביל להמשיך להתקיים, כן? אנחנו מדברים, כל הסיבתיות פה היא לא רק סיבתיות של השינוי, כן? איך זה נהיה, אלא גם איך זה ממשיך להיות, כן? איך זה קיים. אז הדברים איך אני אומר? האיברים שתחת יד הראשיים, האיברים הנשלטים, מה הכוונה בשליטה שלהם, בנשלטות שלהם? הכוונה היא שהם צריכים לאיברים המנהיגים לשם המשך הקיום, כן? לשם העמידה שלהם, השוקרי העמידה, כן? בעצם זה כבר חידוש, כן? זה כבר משהו יותר, כן? אחר כך הוא יסביר את זה, אני חושב, בקטע הבא. בשלישי הוא הולך להסביר איך הוא טוען שיש איבר ראשי שהוא הלב, ככה זה דעת אריסטו, והלב הוא מה שמאפשר שכל הגוף יתקיים, כן? אפשר להגיד הוא יתקיים בתור גוף אנושי חי, שזה אולי קצת יותר מסובך, כי הרי ברור שבן אדם שיש לו התקף לב, הגוף שלו במובן של החומר שממנו הגוף עשוי, כן? לא מפסיק להתקיים, אבל עכשיו אנחנו מדברים עליו בתור נפש חיה, כן? והנפש חיה, כן, בהחלט מפסיקה להתקיים, כן? אבל קודם אנחנו אומרים ככה בעולם, כן, בעולם, בכלל לא, כן? בתוך כללות העולם יש חלקים ראשיים, מה הראש של העולם? ראש, הכוונה היא התחלה, כן? מה הדבר הראשון שבעולם, השולט בכל העולם, שהוא הגשם החמישי והמקיף, כלומר, השמיים, הגלגל. זה מעניין שבכל הקטע הזה, ואני לא יודע מה התשובה, מה בעצם הפתרון לזה, אבל מעניין שלאורך כל הקטע הזה, הוא מדבר לשמיים כדבר אחד, כן? למרות שיש בתוך השמיים הרבה גלגלים, כן? לפחות 18, הוא אמר, הם כולם עשויים מחומר אחד, כן? זה שיטת הרמב"ם בפרק הזה. הם כולם עשויים מחומר אחד, מסוג אחד של מטריאל. ובמובן הזה הוא מדבר עליהם כדבר אחד פה. זה, צריך להבין את זה, אבל ככה הוא מדבר עליהם פה. יכול להיות שיש לזה משמעות מסוימת. אנחנו נגיע לכל הפרטים, כן? אז צריך לזכור ש הפרק הזה קיים בגלל כמה וכמה סיבות. הסיבה הראשונה, מה שדיברנו, בשביל מצע עובדתי משותף בינו לבין הקלם, ובזה כבר יש גם מה שאני מדגיש פה, עמדה פיזית, מטאפיזית, פילוסופיה של הטבע מסוימת, שבו הטבע הוא איש אחד, וכלומר יש לו קוהרנטיות מסוימת שצריך להבין. זה דבר שני. ודבר שלישי, זה כנראה, תמיד הוא חושב על פירוש התורה. ויש המון פרטים פה שנראה שהם בעיקר נמצאים פה בשביל שמתוכם אנחנו אמורים להבין פירושים של פסוקים ומאמרים שהרמב"ם בעצמו עוסק בהם במקומות אחרים. כן, למשל, כל הפרק הזה בעצם, זה שהוא מדגיש פה שהשמיים, הגלגלים, כן, ועכשיו הוא מדבר על הגלגלים באופן כללי, מנהיגים את העולם שמתחתיהם, שבתוכם, זה הרי דבר שהוא בעצם התחיל להגיד אותו בפרק עין, כן? פרק עין שהיה שהוא הפרק על רוכב שמיים, כן? שזה מעשה מרכבה. שם הוא דיבר על, על, בעצם בעיקר על פסוקים ומדרשים, כן? שמדברים על, על שבעה רקעים הריקים, מה שקדוש ברוך הוא ברא, ואיך הכל נמצא בריקים, ומה הכוונה בזה, כן? יש בתוכו ועליו, כל הדיוקים האלה, שבעצם הפתרון שלהם, במובן פיזי ומטאפיזי, הוא נמצא בפרק הזה, ובמקומות הכל, כן? ואחר כך, בחלק שני, הפרקים ש, שעוסקים בפרשנות הפסוקים של מעשה בראשית, ובפרק שלישי, חלק שלישי, הפרקים שעוסקים בפרשנות של מעשה מרכבה, הם כולם מתקשרים לתמונה היסודית הזאת של העולם, וברור שהוא לפעמים מדגיש נקודות מסוימות או פרטים מסוימים, בגלל שהם עוזרים לו לפרש את העניין הזה. כמו שאני אומר, העניין הזה ש... השם נקרא רוכב בערבות, וזה חשוב בשביל להבין אותו, בשביל להשיג אותו, בשביל להבין את הנגלתו. חשוב להבין את השמיים, את הערבות, שהם הגלגל הראשון. זה בוודאי משהו שנמצא ברקע כשהוא מדגיש פה את העניין הזה שהשמיים הם כמו הראש, האיבר הראשי של הבן אדם, לא הראש, אבל האיבר הראשי של הבן אדם שמנהיג את כולם, והוא אחראי על קיומם ועל המשך המידתם, על המידתם, כן? אז זה דבר ראשון. ויכול להיות שזה משהו, זה שהוא כרגע לא נכנס להבדלים בין הגלגלים, כן, תמיד אפשר להגיד שהוא מדבר על הגלגל הראשון, הוא גלגל ערבות, והוא בהחלט מדבר עליו, אבל לזה, יש לזה גם הקשר פרשני בהמשך, שנראה שיש כביכול שיטות במדרש, יש רק שמיים אחד, והרמם עוסק ביישוב של השיטות האלה. והוא מסביר ש... שם הוא מסביר בחלק שני שהעניין הוא בעצם זה שהחומר משותף. הרמב"ם אומר שיש רק שתי סוגי חומר שהם השמיים והארץ. למרות שהשמיים מחולקים להרבה שמיים שממש שונים זה בזה בצורה. גם בארץ יש את ארבעת היסודות שהם כבר צורות של החומר הזה, אבל באופי יסודי הגלגל כולו או הגלגלים כולם הם חומר אחד. בכל מקרה, אז זה הדבר הראשון, כן? יש איברים ראשיים ואיברים שתחת ראשיים שהם מנהיגים, כן, ומאפשרים, אחראים על קיומם. ככה בעולם יש חלקים ראשיים, כלומר השמיים, וחלקים שתחת יד הראשיים, שהם צריכים למנהיג, והם היסודות, ומה שורכב הם, כלומר הארץ, כן? הארץ שהוא ארבעת היסודות, ומה שעשוי מהם, שהם כל הבעלי חיים והמחצבים וכו'. אוקיי? אז זה דבר ראשון. כמו שאני אומר, לכאורה הוא לא מוסיף, באמירה הזאת לא הוסיף שום, כן? אין פה שום פרט מידע שלא ידענו עד עכשיו, כן? זה שהשמיים מנהיגים את הכל, זה בדיוק היה מה שכתוב למעלה, בחלק הראשון, בקטע של למעלה. הוא רק מוסיף את המילה הזאת של מנהיג ומונהג, או איבר ראשי, כן? זה באמת התרגום מילולי, ראשי, ראיסי, כן? כמו הראיס המנהיג. איבר ראשי ואיבר ש... זה שפה של שולט ונשלט, אבל השפה המילולית הוא ראש, ויכול להיות שזה כנראה נמצא פה בשביל להסביר לשנות של רכיבה, או של, כן, הרמב"ם תרגם לנו אז בפרק עין, שרוכב שמיים הוא השולט על השמיים, כן? שמרכבה הוא דימוי לשליטה, להיות הראש. ויכול להיות עוד דברים, אבל הוא רק הוסיף לנו מילה לכאורה באמירה הזאת. אבל זה מסביר לך, למה תראה שקוראים לשמיים ראש, או משהו כזה, כן? והרי אנחנו מבינים, יש פה עוד משהו שהשמיים הם לא בראש, כן? זה אולי חשוב, השמיים הם מקיפים את הכל, כן? אז הם גם מתחת, כן? אז זה שאנחנו קוראים להם מעל, אנחנו מדברים על זה כללות למעלה, שבשפה המדויקת לפי תמונת העולם פה, אין לעלות למעלה ולמטה, יש רק לעלות להיקף ולפנימי, כן? יש רק יותר חיצוני ויותר פנימי, אבל זה נקרא למעלה בגלל העניין הזה, בגלל שזה מנהיג, כן? בגלל שזה הסיבה לכל מה שקורה למטה. ועכשיו הוא מפרט את אותו דבר במובן אחר, כן? פשוט מוסיף עוד מילה או עוד דבר, כן? ואולי זה הדבר השלישי, הוא פשוט פירוט של איך זה באמת עובד הדבר שהוא עכשיו, מה הכוונה שהוא ממשיך את הקיום, כן? הוא אומר ככה, וכמו, אפשר לראות פה שכל החדשים פשוט שמיטו את האבבים פה, שנראה לי פשוט טעות. כמו שהאיבר הראש, אשר הוא הלב, כן, עכשיו אתה יודע, מה זה האיבר הראשי? באופן קצת מפתיע, האיבר הראשי הוא לא הראש, כן? זאת שיטת אריסטו, כן? מחלוקת ידועה ויסודית בין אריסטו לאפלטון, האם האיבר הראשי של האדם הוא הראש או הלב. אריסטו צבר שזהו הלב, וכמובן, כן, מה שאנחנו קוראים המוח הוא בכלל לא הכיר בו, וגם זה שיש איזשהו כוחות, הוא טען שהכל בסוף מתחיל מהלב. אפלטון כן דיבר על המוח ועל הראש כמקום הנשמה. אם אנחנו מוצאים שלמשל בזוהר כתוב שהנשמה של האדם נמצא במוח שלו, זה מפורש בזוהר, בעדרות, ברמב״ם, ואני חושב שברוב ממרי חכמים מייחסים את השכל ואת הנהגת האדם ללב, זה פחות או יותר כי הזוהר הוא הולך בשיטת אפלטון, והרמב״ם ושאר החכמים בדרך כלל הולכים בשיטת אריסטו. כן, זה לא בגלל שהזוהר היה לו מדע מודרני מעודכן, זה שזה שיטה אריסטוטלית מאוד עתיקה, שיטה אפלטונית מאוד עתיקה, שהמוח הוא שולט. אבל פה הלב שולט, והוא אומר ככה, וכמו שאיבר הראש אשר הוא הלב מתנועע תמיד, עכשיו זה משהו מעניין, זה באמת חשבתי על זה, שזה ממש ככה. הלב הוא, כן, אנחנו קצת שוכחים את זה, כי אנחנו אומרים פה שחיים זה תנועה, ואתה שואל, אנחנו מדברים על תנועה, כי אני הולך ממקום למקום, אבל מה אם אני שוכב? הרי כמה כשאתה שוכב, אתה תמיד נע, במובן שכל מערכות הגוף שלך נעים. והשורש, טוב, לפחות אחד הדברים שאנחנו יכולים לראות, שהוא ממש נע כל הזמן, הוא דופק כל הזמן, זה הלב. אז החיים זה להיות בתנועה כל הזמן. הלב צריך תמיד לדפוק, והאריסטו טען שהדפיקה הזאת של הלב, התנועה הזאת של הלב, היא מניעה את כל שאר התנועות שיש בגוף של האדם, בנפש האדם, כן? והלב מתנועה תמיד, אבל זה מה שחשוב, כן? יש חלקים, היד שלי לא תמיד נעה, לפעמים היא נחה. הלב לא יכול להפסיק לנוע רגע אחד. הרגע אחד שהלב מפסיק לנוע, אז אני מת. וככה זה ממש דימוי מאוד יפה לאיך שהוא רואה את העולם, שגם העולם באמת נכון שהוא עובד ככה, כן? השאלות שלנו זה המחלוקת, הוא מחלוקת ברמה יותר מופשטת, אבל ברמה פשוטה, זה נכון שבעולם יש חלקים שזזים כל הזמן, והם גורמים, אם הם גורמים, זה כבר עוד שאלה, אבל יש חלקים שזזים ממש כל הזמן, והרבה מהדברים לפחות שאנחנו רואים שקורים, שלפחות יש להם מנוחה, אבל אם הדבר הראשי שזז כל הזמן לא היה זז, אז שום דבר לא היה קורה. לא היה עובד, כן? אז אומר, האיבר הראשי שהוא הלב מתנוע תמיד, והוא התחלת, כן? התחלת הכוונה, העיקרון, כן? כן? התחלה זה לאו דווקא התחלה זמנית, כן? הסיבה הראשונית לכל תנועה שתימצא בגוף, ושאר איברי הגוף הם תחת ידו, והוא ישלח עליהם כוחותיהם, אשר יצטרכו אליהם לפעולותיהם בתנועתיו, כן? יש כל מיני כוחות מסוימים, כן? אולי סוגי תנועה מסוימים או וכולי, שהוא צריך לשלוח שנייה, לבדוק משהו. כן, הלב הוא זה ששולח, כן, יש את המטאפורה הזאת של שליחות, אני יודע, ששולח את הכוחות לכל שאר הגוף, אבל הכוונה בשולח זה לא ש... כן, זה לא שהוא מוציא איזשהו פתק וזה נוסע בכביש להביא אותו. הכוונה היא פשוט שהוא הסיבה הראשונית להם, כן? וכך, הגלגל הוא מנהיג שאר חלקי העולם בתנועתו, והוא ישלח לכל מתהווה כוחותו והנמצאות בו. אולי העניין של השליחות הוא פשוט ש... זה לא שאפשר לעשות רדוקציה פשוטה של כל סוגי התנועה לתנועת הלב, כן? זה לא שאני, אם אני רואה יד של מישהו זז, אני אומר, הנה הלב דופק, כן? הלב דופק כל הזמן, וזה מאפשר את התנועה של היד שלו, והאופן המסוים של התנועה של היד, כן? לכן אנחנו אומרים שיש דברים שיש להם תנועה עצמית, או נפש עצמית, שאופן של תנועה מסוים, כן? אבל זה, אנחנו רק אומרים שההתחלה, השורש, כן? השורש, כוונה, הסיבה הראשונית שלהם הוא הלב, והוא אפשר את כל הסוגי תנועת האחרות שיש לה. אוקיי? הנה, כן? אז זה, עוד פעם, פה לא חזר, הוא אמר רק, הוא סך הכל הוסיף משהו אחד, שאחרי שהוא דיבר על זה, שיש ראש ודברים שנתונים לראש, כן? מנהיג ומונהג, או שולט ונשלט, והוא אמר, כן, זה מעניין, אז הוא הזיהה לנו, כן, הוא נתן לו את השם של האיבר הראשי, החלק הראשי בעולם, שזה הגלגל, והצד השני, הוא נותן לו את השם של האיבר הראשי באדם, החלק הראשי באדם, שהוא הלב, כן? והוא הסביר מה בעצם הכוונה בזה שהם נתונים תחת ידו, מה הכוונה? כולם צריכים אליו, הם כולם נשלטים על ידו, שאם הלב של האדם יפסיק לנוע, אז האדם ימות, כן? ככה, אם הגלגל יפסיק, כן? יפסיק לנוע, אז כל העולם ימות, כן? הוא הולך לסיים את המסקנה הזאת בקטע הבא, כמו הרביעי. אז אבל פה דבר, הוא אמר רק את החלק החיובי, כן? כל התנועות נובעים, התחלתם הראשונה היא תנועת הלב. הנה, וכך הוא מסיק לנו, כן? וברור לי שהוא פשוט מוסיף לנו מילים בשביל שנבין הרבה מילים שאומר במקומות אחרים. כל תנועה שתימצא בעולם, התחלתה הראשונה, תנועת הגלגל, וכל נפש שתימצא לבעל נפש בעולם, התחלתה נפש הגלגל, כן? זה בעצם מה שהוא אמר בפרק עין גם, שהנפשות כולם הם בגלגל הראשון, והוא אמר, בגלגל אין הכוונה שיש בתוך הגלגל קופסה עם נפשות, הכוונה היא שהשורש שלהם, ההתחלה של התנועות, ההתחלה של הנפשות, הוא בגלגל, בגלגל הראשון, ואולי יש סוגים ב... בסדר. ודע, גם הדע הזה נראה לי הקדמה למשהו, אבל בעצם יש פה הרבה שאלות בכל דבר, ודע, כי הכוחות המגיעות מהגלגלים לזה עולם, כפי מה שהתבאר, מה התבאר, לא ברור. כפי שידוע, כפי אני לא יודע מה, הלשון פה זה לא כפי מה שהתבאר, זה משהו כפי מה שידוע. הוא ארבע כוחות. כן, מה הכוונה ארבע כוחות? זה מעניין. כלומר, ועכשיו, וזה הקדמה שלא ברור למה אנחנו צריכים אותו לעניין של ההשוואה הזה. אני לא חושב שצריך, כלומר, לא נראה לי שצריכים אותו בשביל ההשוואה בין האדם לעולם. אולי בעיקר, אולי יש כמה איזשהו ארבע באדם שאנחנו יכולים לראות, אבל הוא לא אמר לנו, כן? הוא בעיקר רוצה את זה בשביל הקדמה לדברים אחרים שהוא הולך להגיד. זה קשור גם לפרשנות המרכבה שלו וכו', אז זה הקדמה חשובה לו, אבל לא ברור למה זה נמצא פה. הוא אומר, יש ארבע כוחות. מה הכוונה? הרי אנחנו אמרנו שהחיות, כן? אנחנו יכולים להגיד אולי צורות ארגון, כן? זה שיש ארבע יסודות, ארבע יסודות לא עושים שום דבר, כן? זה מה שאנחנו קוראים להם מתים, כן? גופים מתים, הם לא יודעים ולא עושים שום דבר. כן, עכשיו, מתוך היסודות האלה נוצרים דברים, כן? יש דברים, ובעיקר הדבר המעניין אותנו זה בעלי חיים, כן? אז יוצא שיש, עכשיו, בעל חי הוא לא רק, ופה אנחנו מגיעים להבחנה המרובעת הזאת, בעל חי הוא לא רק דבר שהוא מורכב, ממוזג מכל מיני יסודות, בעל חי יש לו צורת ארגון יותר מסובכת מזה, כן? הוא גם עושה דברים, הוא גם עושה דברים מסוימים, הוא גודל, הוא... עושה את הסוגי התוכניות ששייכים רק לבעלי חיים. ושזה אומר בעצם, ואנחנו אומרים שכל תנועה, שאולי כל הדברים האלה בסופם נובעים מסוגי תנועה, מסוגי תזוזה שהם מגיעים מהגלגלים, אבל אנחנו צריכים להבחין בתוכם סוגי סיבות או גורמים לסוגי הארגון היותר מסובכים האלה, שזה... אולי אפשר להגיד איכות אחרת, כן? זה לא רק יותר מאותו דבר, זה גם איכות אחרת. ההבדל בין דבר מת לדבר חי, הוא לא בדיוק עוד יותר מאותו דבר. זה משהו חדש. ולכן אנחנו מחלקים את זה פה לארבעת חלקים, כן? כשאומר, הכוחות המגיעות מגלגלים לזה עולם, כפי משדבר, ארבע כוחות. אז יש כוח ראשון, יחייב העירוב ההרכבה. ואין ספק שזה יספיק ברכבת המחצבים, כן? אז זה בעצם הכוח הפשוט, שאולי... זה מה שקראנו עכשיו, עד עכשיו, בצורה מאוד פשוטה, תנועת הגלגלים. תנועת הגלגלים מספיקה באמת בשביל לעשות את העירוב והרכבה, כן? זה שיסודות מסוימים זזים אחד לתוך השני, ומזה יוצאים דברים ממוזגים, מורכבים. אוקיי, זה התנועת הגלגל עושה. כן? אז הוא אומר, אין ספק שזה מספיק. על אחרים, הוא לא אומר שזה מספיק. למה זה לא מספיק? כי כפי שנראה, והרמב"ם בפרק הזה, לאורך הפרק הזה, מדלג על החלקים היותר מופשטים. כי הוא טוען שיש בהם עיון, זה שאלות פילוסופיות, אבל מה שהוא מתכוון בדברים האחרים שהם לא מספיקים, כי כשהוא אומר כוח ייתן נפש הצומחת לכל צמח, כן, צמח, שהוא הדבר החי הראשון כביכול, כן? זה ההבדלה בין חי ללא חי, זה עובר בגבול בין צמח למה שהוא קורא פה מחצבים, כן? דברים לא חיים, אבנים וזהב, דברים כאלה. זה שהוא גודל, כן? שהוא עושה משהו. ועכשיו לא ברור שבאמת תנועת הגלגלים מספיקה לזה. כן? כי יש פה צורה מסוג אחרת, יש פה צורה יותר מורכבת, או אולי יותר פשוטה, הנה אומרים לפי השפה שלו, אבל היא צורה מסוג אחר, ולא באמת ברור, יש ספק באמת, האם זה מספיק בזה, חייב להיות, יכול להיות שיש איזשהו הכנה, איזשהו אפשרות, איזשהו כוח שהגלגלים נותנים, אבל לא ברור שזה מספיק, יכול להיות שצריך בשביל זה צורה נפרדת, כן? בשביל נפש הצומחת, וככה נפש החיה, וכוח הדברי לכל מדבר, וכמעט בבירור על הרביעי, כשמדברים על הנפש הרציונלית, כן? כוח הדברי, כמעט בבירור שזה לא מספיק, לא רק על גלגלים שאחראים לזה, יכול להיות שדברים, אולי אפשר להגיד צורות על גלגלים, או השכלי הגלגלים האחרים לזה, השכל הפועל, כל מיני דברים כאלה, אבל ברור שזה לא פשוט שזה מספיק, זה הנקודה. לכן כשהוא מדבר על העירוב ההרכבה, זה באמת מובן מתוך העקרון שהוא הסביר, וכל מה שהוא יכול להסביר בפרק הזה, שהוא העניין הזה של תנועות הגלגלים, שהם מערבבים את היסודות. אבל בשביל נפשות חיות, זה לא מספיק, יכול להיות שצריך באמת סיבה מופשטת לעשות את הצורה הזאת, אז זה לא כל כך לא ברור, וכשהוא אומר אין ספק, הכוונה בדברים האחרים יש ספק, ובפרק הזה הוא לא עוסק בדברים שיש בהם ספק. אז, אבל כנראה שכן יש איזשהו כוח שכן מגיע מהגלגל, שכן אחראי לצורות היותר מקוות של בעלי החיים, אז המפרשים פה קצת עסוקים להבין מה זה יכול להיות, אולי איזשהו הכנה, או איזשהו יכול, יש איזשהו סוג של תרכובת שמאפשרת לבעלי חיים לקבל את צורת החיים וכו'. ואז הוא מוסיף עוד דבר, וכל זה, כלומר, זה שהכוחות, ארבעת הכוחות האלה מגיעים לגלגלים לזה העולם, לא ישירות, כמובן שלא ישירות, חייב להיות איזשהו תהליך מאוד מורכב, אבל לפחות שלב אחד מהתהליך הזה, הוא עוד השלב הראשוני, זה במיצוע האור והחושך, הנמשכים אחר אורם והיקפם סביב הארץ, אורם הכוונה אורם של הגלגלים, כאן הגלגלים הם מאירים, או שלא ממש מאירים, אלא מאפשרים לאור, כל מיני פרטים שצריכים להבין בו, אבל אור והחושך זה בעצם התפקיד של הגלגל הראשון, שהוא הגלגל היומיים שהופך לנו בכל יום אור וחושך, אז אולי זה התנועה הראשונה, וזה מה שמעביר לנו את הכוחות האלה דרך הגלגלים. די ברור שהקטע הזה נמצא פה רק בשביל סיבות פרשניות, כלומר להסביר למה האור והחושך הם הנבראים הראשונים, ולמה אולי גם במרכבה אנחנו מוצאים עניין של נוגה לא סביב, דברים של איך האור, או האור והחושך, סיבוב של האור והחושך הוא מה שעושה את ארבעת החיות, את ארבעת סוגי החיים. אני לא חושב שיש סיבה אחרת שזה יכול להיות נמצא פה. וכמו, וכן, עכשיו אנחנו חוזרים בעצם, אז זה היה סוג של מאמר מוסגר, הדעה הזה. והוא חוזר לעיקר ההסבר שלו, כן? העיקר ההסבר, וכל הארבעת הדברים האלה הם בעצם צדדים שונים של אותו דבר, כן? יכול להיות שזה ארבע גם, שזה קשור אני חשב סופר שיש בקטע הזה ארבעת השוואות, וגם ארבעת כוחות, אני לא יודע. יש, זה, וכמובן המספר ארבע הוא מאוד חשוב, כן? זה פרק מפורש, המספר ארבע הוא חשוב, וזה נמצא במרכבה וכו'. כן, דבר ראשון זה שהוא, יש ראשיים, דבר שני, הראשי מתנועה תמיד, אז הוא התחלת כל תנועה, דבר שלישי, שאם, כן, זה הצד השלילי, כמו שאם ינוח הלב כערף עין, ימות האיש, ויבטלו כל תנועותיו וכל כוחותיו, כן, התנועות וגם הכוחות היותר ספציפיות המאפשרות סוגי תנועה וסוגי כוונה וכו'. כך, אילו ינוח הגלגלים, יהיה בו מיטת העולם בכללו וביטול קל מה שבו, כן? זה קצת אמירה שצריכה פירוש, כי מה שיקרה אם הלב של האדם יפסיק, זה לא שכמו שאמרתי, זה לא שאדם יפסיק להתקיים במובן של החומרים המרכיבים אותו, הבשר והעצמות, את כל הדברים האלה לא ילמו לשום מקום, אבל האדם ימות. אז מה שאנחנו קוראים לו אדם, כלומר נפש אדם, שהיא נפש חיה, זה מה שהתבטל פשוט. ולכאורה ככה צריך להבין גם בהקשר לעולם. כן, העולם יפסיק להתקיים במובן של עולם חי. כן, העולם שלנו הוא עולם חי, הוא זז. זה מה שאנחנו קוראים טבע. זה ההבחנה הכי חשובה, אחת ההבחנות הכי חשובות מהפרק הזה, חוץ מההבחנה של האחדות, זה גם ההבחנה של חיים. כן, העולם הוא איש אחד, והיה אפשר להוסיף איש אחד חי. כן, הוא הולך להוסיף את זה בסוף הקטע הזה. או בעל נפש. בעל נפש זה עוד מילה לדבר חי. כן, נפש זה פשוט הדבר הזה שמבדיל בין חיים ללא חיים. ואנחנו אולי רגילים מדי לחשוב על העולם כדבר מת, שאיכשהו משהו אחר חיצוני לו. גורם לו לנוע, ואולי גם התנועה שלו היא תנועה מסוג, תנועה מתה, אנחנו יכולים להיכנס לזה, ופה העולם כולו הוא דבר חי, ואם הוא יפסיק לזוז, אז העולם ימות, ולמות לא שווה שכל הדברים שהוא מורכב ממנו יפסיקו להתקיים, אלא שמה שמגדיר את העולם שלנו זה שהוא עולם חי, כן? יש לו את הצירות, צורת הארגון הזאת של דבר חי, ואם הגלגל יפסיק לנוע, אז העולם, כל העולם יפסיק, כל העולם ימות, ובאמת, המפרשים פה שמו לב שזה קושיה על הסיפור של החמה שעמדה ליהושע, כן, אם העולם מת אז, ויכול להיות שבאמת זה הסיבה שזה לא יכול להיות, או שעוד כל מיני תירוצים, אני לא חושב שזה הכוונה שלו לדבר על הבעיה הזאת פה, אבל זה, זה, זה הדבר החשוב. וכמו, כן, עכשיו הוא חוזר עוד פעם על אותו דבר בסגנון שרביעי. צריך להבחין את כל ה... אני לא יודע, אני בטוח שיש פה המון סודות שאני עוד לא הבנתי. וכמו שהחי, אמנם, הוא חי כולו בתנועת ליבו, כן? אז מה שחשוב פה זה ש... כן, אם עכשיו, כן, אז אפשר להגיד, דבר ראשון שהוא אמר לזה שעולם הוא אחד, עכשיו הוא מוסיף שעולם הוא חי, כן? הוא אומר שכל העולם הוא חי, כן? מוסיף לנו את המילה כל. כל העולם הוא חי. למרות, כן, ועכשיו זה עונה על השאלה שאנחנו כל הזמן עונים, למרות שיש בו חלקים מתים, כמו שבשלב הראשון הוא ענה על השאלה, העולם הוא איש אחד, למרות שיש לו הרבה חלקים, עכשיו הוא עונה על השאלה, העולם הוא דבר אחד חי, למרות שיש בו חלקים מתים, כן? אז הוא משתמש עוד פעם באנלוגיה של בן אדם אחד, כמו שהחי, הוא חי כולו בתנועת, אנחנו לא אומרים, הלב שלך חי, אבל הציפורניים שלך מתות, כן? אנחנו קוראים לאדם כולו דבר חי, אורגניזם חי, אבל פי שבו איברים נחים לא ירגישו, כן? אז עוד פעם אנחנו מוצאים פה הבחנות, הגדרות לחיים, כן? חיים זה לפחות תנועה, אבל יש בתוך בן אדם איברים נחים כמו עצמות, כן? עצמות לא זזים, רק השרירים או משהו זזים, אבל איברים, עצמות לא זזים, או הליל, אני לא יודע מה זה, חלקים מסוימים, וזו לטעם שהם לא, לא נחים וגם לא מרגישים, כן? אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, חיים זה לא רק תנועה, אלא גם להיות חש, כן? דבר שלא חש, אנחנו קוראים לו מת, אז סוג של שכל אפשר להגיד, כן? Perception. אבל יש גם בתוך האדם חלקים שלא מרגישים כלום, כן? לא זזים ולא מרגישים, אבל לא בגלל זה אנחנו לא אומרים על הכלל כולו שהוא חי. ואנחנו צריכים להבין למה צריכים את החלקים האלה שהם כביכול המיטה שבתוך האדם, כן? זה מעניין שיש באבות רבי נתן, בפרק שמדבר על הרעיון הזה של אדם עולם, עולם קטן, מעניין, כן, שמדרשי חכמים קיבלו את העיקרון הזה והרחיבו אותו בצורות מדרשיות, אבל יש שם את הקטע הזה שמדבר על חיים שבאדם, כן, שכמו שבאדם יש מוות, יש גם מוות בתוך בן אדם, מדברים על העקב שלו, איברים, כן, שלא מרגישים והם לא, לא זזים, רק מוזזים. אבל הרמב״ם פה בעצם אומר שעיקר ההבחנה זה לא שיש גם מוות באדם, עיקר ההבחנה שלו זה הפוך. למרות שיש פה חלקים מתים, כולו חי. וככה כל העולם הוא חי, למרות שיש בו חלקים מתים. למה? כי זה כנראה שצריכים אותו, כן? זה לא שהם דברים לא נצריכים. אחר כך נדבר על דברים שלכאורה לא נצריכים בכלל. פה הוא נדבר על חלקים נצריכים, אבל לא חיים בצד עצמם. הם חיים בתנועות הלב, בגלל, כן? זה הרי נמשך לאותו דבר. כמו שאנחנו נראים על כל העולם, ככה אנחנו יכולים להגיד על כל העולם שהוא חי, למרות שהיסודות לא חיים, אבל הלב פועם בהם, כלומר הגלגלים חיים בהם, והם גורמים גם להם להיות חיים, כלומר לפעול ביחד, כדבר אחד חי. יש לו מטרה אחת, אחר כך נראה הבחנות קצת יותר מופשטות לבאיזה מובן זה באמת ביחד, אבל לפחות בזה שהם זזים ביחד איתו. וככה כל העולם, למרות שיש בו הרבה גופים רבים נחים ומתים, הוא איש אחד חי בתנועת הגלגל, אשר הוא כדמות הלב מבלי הלב, אף פי שבו גופים רבים נחים ומתים. אוקיי, עד כאן העניין הזה. כמו שאמרתי, זה ארבעה דרכים מתוך ה... כן, אם את מוצאת פה איזשהו משהו שהוא הוסיף, איזשהו פרט מידע על מה שהוא אמר מקודם, אז תגידי לי, כי אני לא חושב שיש משהו ש... או אפילו לא הסיק מסקנות, כן? כל המסקנות הן כמעט ברירות. אם כל התנועות שבעולם הן בגלל תנועות הגלגל, אז כל הדברים שהוא אומר פה יוצאים. גם זה ש... זה החלקים המונהגים והמנהיגים והמונהגים, גם זה שהתחלת כל תנועה זה פשוט חזרה על אותו דבר במילים אחרות, או התחלת הנפש, גם זה שהעולם יתפתל, אם לא, גם זה ברור, גם זה שאולי הדבר הרביעי הוא סוג של חידוש, אבל הוא לא הסביר, לא הוסיף הסבר למה זה, הוא פשוט אומר, אתה מבין שהעולם, שהאדם הוא אדם חי, למרות שיש בו חלקים מתים, ככה זה בעולם, זה גם פשוט חזרה על מה שהוא אמר, לא הוסיף שום מידע בכל החטיבה הזאת, הוא מוסיף לנו מילים. והסבירים, המילה הזאת של שולט ונשלט, המילה של התחלת התנועה, או אולי אפשר להגיד, אולי הדבר היותר חשוב בקטע הזה, זה העניין הנפש, כן? זה בוודאי משהו שהוא השכן, זה נפש, כל הנפשות הן בעצם השורש שלהם הוא נפש הגלגל. אנחנו יכולים להגיד, למשל, בדיבור קצת אנלוגי, שהנפש של הכל הוא נפש הגלגל, כן? או שכל הנשמות נמצאים בערבות, כמו שהוא אמר. והעניין של מיטה, לא יודע, צריך לחפש איפה הוא מדברים בשפה הזאת, והעניין שהכל חי למרות שיש חלקים מתים, כל ארבעת הדברים האלה. פלוס את ארבעת סוגי הכוחות שמגיעים מהגלגל, שגם רמז לנו שיש אולי בחיים יותר מזה, אבל טוב. הנה, ועכשיו הוא סיים. הנה, כן צריך לך שתצייר כל זה הכדור איש אחד, חי מתנועע בעל נפש, כן? זה דברים שהוא הוסיף לנו. חי מתנועע בעל נפש. ולמה? עכשיו אנחנו מגיעים בעצם לשאלה החשובה. למה אנחנו צריכים את כל זה? והוא נותן שתי טעמים. ואנחנו לא נוכל להבין נכון את הטעמים האלה היום, אבל אנחנו נדע אותם לפחות. שתי טעמים. כי זה המימן הציור הכרחי מאוד. מה הכוונה הכרחי מאוד? כלומר, מועיל מאוד במופת עליות אלוהה אחד, כמו שהתבאר. כן? אז כמו שהתבאר, הוא באמת, ממש, זה באמת רפרנס לחלק שני, כשהוא עוסק בהוכחות לקיום האל, שהוא ממש אומר את זה, משתמש בזה כהנחת יסוד. אבל אחת הדרכים, כן, שומר הכרחי, אני חושב שזה משהו, כן, הכרחי, הכוונה הוא מועיל להוכחה הזאת. זה שאנחנו אומרים שאלו אחד, הוא תלוי בזה שהעולם הוא אחד, כי זה אחת, או אולי הכי טובה שיש לנו לאחדות האל, שהעולם הוא כולו פעולה אחת. כי אם היו בעולם סוגי פעולות שונות אמיתיות, כן, שאפשר להבין אותם כנפרדים זה מזה, אז היינו יכולים לייחס כל סוג תנועה או כל מערכת לאיזשהו אל אחר, להתחלה ראשונה אחרת, כן? כל העניין שאנחנו רוצים שכל העולם יתחיל מהתחלה אחת, הוא תלוי בעצם בזה שכל העולם הוא מערכת אחת. אז זה דבר ראשון. וגם, וזה מצד של הוכחה, ואפשר לדבר על זה גם מהצד ההפוך, מהצד של אלוהים. ובזה הציור התפאר גם כן, שהאחד אמנם ברא אחד, כן? אז זה אולי לא כל כך שאלה של הוכחה, זה שאלה תיאולוגית, כן? יש הנחה כזאת, הנחה פלטונית באמת, כן? אריסטוטל גם, שדבר עושה דברים מהסוג שלו, כן? דומה עושה דומה, ואז אם אנחנו היינו אומרים שהעולם הוא הרבה והאל הוא אחד, אז יש קושיה, איך, כן? קושיה ידועה איך מאחד יוצא הרבה. התשובה היא, מאחד באמת יצא אחד. זה ממש התקה מילה במילה מהפלטון. הפלטון ממש השתמש בזה הפוך. הפלטון בתמיס אמר, אני אומר שיש עולם אחד, אני מדבר על זה עוד יותר בשיעור הבא או משהו חשוב, על הקטע הזה. ואיך אני יודע שהעולם הוא אחד? כי העולם כולו הוא בדמות החיה האמיתית, כן? משהו כזה הלשון שלו, צורת החיה, צורת הבעל חי, שהוא צורת העולם, או הפרדיגמה, המקור של, כן, התורה שבו השם מסתכל, אבל לא משנה, הצורה, ובגלל שיש רק צורה אחת של הכל, כן, הצורה הכי כללית, שהוא הצורה של בעל חי, הוא חייב להיות הצורה הכוללת את הכל, ולכן יש רק אחד, כי אם היו עוד יותר, אז פשוט גם נכנסים לתוך אותו צורה, כן? אם יש שתיים, אז היה צריך להיות צורה אחרת שכוללת את כולם, אז חייב להיות שיש רק צורה אחת, במובן של הצורה של הבעל חי, שכוללת הכל. ולכן מתאים שכמו שיש רק צורה אחת, תהיה רק עולם אחד. כן? זה הטיעון של אפלטון, כי כלומר, העולם כביכול גם משכפל את אחדותו של המקור שלו, כן? חוץ מזה שהוא משכפל את כל הצורות הכללות בו וכו', הוא גם משכפל את היחידיות שלו. יש רק עולם יחיד בגלל שיש אלוהה יחיד. וזה עונה על השאלה איך האחד ברא הרבה. כן, אנחנו זוכרים שבפלק קודם הרמה אומר שזה לא בעיה, כי אחד יכול לעשות פעולות שונות. פה רואים שהוא מדבר עליו כאן כצורת העולם, ולכן יש רק עולם אחד בגלל שצורתו הוא אחד, או האל שלו אחד. טוב, וזה הכל נובע מהציור הזה. אחר כך הוא הולך להגיד עוד דברים על סוגי האחדות שקיימים שם, אבל אני כבר מפסיק פה.